ממון בבני זוג, ספר יד יהודה. כיום אין בעולם ולו מדינה אחת מתוקנת שלא נמצא בחוקי הדיני משפחה, הכוללים מזונות האישה, מזונות הילדים, החזקת הילדים, מדור, חלוקת רכוש, זכויות האלמנה, ועוד זכויות וחובות שבין בני זוג שקשרו את גורלם בברית הנישואין. היום הדברים נשמעים כמובנים מעליהם, אך בל נשכח כי חוקים אלו לחדשים יחשבו ביחס לתיקות ימין של המשפט העברי הלוהי, תורת ישראל, שקבע את החוקים ואת המשפטים בתחום זה כבר למעלה מאלפי שנים. לאחרונה אנחנו שמענו קריאות, יש שופטים בירושלים, אין שופטים בירושלים, יש כנסת בירושלים, אין, רבותיי, יש תורה בירושלים. ואני חושב שמהכנס הזה, בזכות באמת הרבוסי והפעילות הזאת, זאת הקריאה שצריכה לצאת מהמקום הזה במשך השלושה ימים של עיסוק אינטנסיבי בדיני משפחה, לפי המשפט העברי, שיש תורה בישראל, ושופטים של ירושלים, ושל בית המשפט המשפחה, וחברי כנסת והמחוקים, שיפתחו את אוזניהם ויבואו לשתות ממים חיים, מבור מים חיים אלו, תורת ישראל, כאשר באים לקבוע את החוקים, שלפיהם נצטרך להתמודד איתם אחר כך, שיהיו הדברים מבוססים על מורשת ישראל, על תורת ישראל, שכן בעצם המקור לכל הדין מהנו, בכל העולם כולו, בכל המדינות היום שיש בעולם, אין ספק שמקורם בא מתורת ישראל. כאשר אנחנו עוסקים בדיני משפחה, בעצם אנחנו מוצאים בצד הממוני של דיני המשפחה, שיש לא רק אוסף של הלכות, אלא מערכת שלמה של הלכות שחכמים בנו לנו, מערכת שבנויה מחובות בצד זכויות. וכך פותח השולחן ערוך בסימן סמכתת באבן עזר, שהוא מביא את לשונו של הרמב״ם, כשנושא אדם אישה מתחייב לה בעשרה דברים, וזוכה בה בארבעה דברים. והשולחן ערוך ממשיך ומונה. אלו הן עשרה דברים שהאדם חייב בהם, הבעל מתחייב בהם, מזונות, כסות, עונה, עיקר כתובה, רפואה, לבדות את האישה אם נשבת ולקבור, וכך ממשיך הלאה כמונה עשרה דברים. תודה רבה. בצד ארבע זכויות שהבעל זוכה בהם, מעשה ידיה, מציאתה, פירות וירושה. פירות, רק נסביר בקצר מי זה מישהו לא יודע, לאישה יש לה נכסים שנקראים נכסי מילוג, אלו נכסים ששייכים בצורה בלעדית לאישה, כגון שנפל לירושה מקרוביה, או שיביא עם איזשהו כספים מלפני הנישואין והוגדרו כנכסים. תחת מעשה ידיה, פרקונה תחת פירות וקבורתה תחת כתובתה. זאת אומרת שאין פה רק רשימה של חובות ורשימה של זכויות, אלא קיים קשר ישיר ותלות בין קיום החובות למימוש הזכויות. כדי שאדם יהיה זכאי לזכויות המגיעים לו בתא המשפחתי, חייב הוא במקביל לעמוד בחובות שלו. ואם אדם לא עומד בחובותיו, הרי שהוא יפסיד גם את הזכויות שלו, ואם אחד מונע מהשני את מימוש הזכויות, הרי שגם לא יעמדו אותם חובות שמגיעים לו מצד שני. אנחנו בחרנו לדבר על נושא של מעשה ידיה, משכורתה של אישה למי, שאישה עובדת, יש לה הכנסה, לפי הלכה, הדבר מוגדר כמעשה ידיים. וכפי שראינו, המעשה ידיים הם נמנים בין זכויות הבעל, הבעל זוכה למעשה ידי אשתו, תחת מזונותיה. זאת אומרת, שני הדברים האלו קשורים זה בזה. אבל לא סתם קשורים בזה בצורה אוטומטית, אלא בעניין הזה אנחנו מגלים את כל הכוונה של חכמים בסידור וקישור החובות לזכויות. וכך אמרו חכמים שביחס של מזונות, תחת מעשה ידיים, בתמורה של המזונות, מעשה ידיים, אמרו שמזונה עיקר. מה פירוש מזונה עיקר? זאת אומרת, זה לא רק לבעל יש איזו זכות בלעדית למעשה ידיים, זה לא נכון, אלא מהתורה, לדעת הרמב״ם, מדרבנן חלק מהפוסקים, הבעל חייב במזונות אישה, וזה העיקר, כדי לוודא וכדי להיות בטוח שהבעל ייתן מזונות בעין יפה, כדי להיות בטוח שהמזונות יזרמו כמו שצריך וידאגו לכל צורכי אישה, תקנו חכמים כדי שאותם מעשי ידיים שאישה עובדת מחוץ לבית יהיו שייכים לבעל, וכפי שאמרו חכמים, מזון העיקר ומעשי ידיה משום איבה. זאת אומרת, כדי למנוע איבה, כדי להבטיח את המשך הקיום היחסים בין בעל ואישה בשלום, שלא תייצר חלילה איבה, דבר שיפרק את השלום בית, תקנו חכמים שהבעל אומנם יפרנס, אבל במקביל, מחר שכל צורכי האישה הבעל דואג להם, אם האישה עובדת ומרוויחה קצת, הכסף הזה ילך לבעל. ושוב, על זה נאמר, מזונות תחת מסי ידיים, מזון יקר ומסי ידיה משום איבה. יש להגדרה הזאת קודם כל משמעות בכלל החובות והזכויות, כי נמצא שאין פה רק, כמו שאמרנו, שהבעל זוכה בכל מיני דברים, אלא כפי שהגדיר זאת הרב זולטי לפני שנים רבות בתורה שבעל פה, נמצא בעצם שהבעל הוא כמו חברת ביטוח. הוא צריך לדאוג לכל צורכי האישה, והאישה משלמת פרימיה קטן, זאת אומרת, דברים מסוימים שהבעל זוכה בהם, במקרה הזה מעשה ידיים, כדי להבטיח שהבעל ייתן את המזונות המגיעים לה מצד הדין בעין יפה. המשמעות של ההגדרה הזאת, קודם כל, היא לחייב מפורסמת ומאוד יסודית, שאישה בעצם יכולה לומר, אין לי ניזונת ואין לי עושה. אישה יכולה באופן חד צדדי להפסיק את הקישור והתלות הזאת ולומר, אני לא רוצה מזונות, ומה שאני מרווחת אני אקח לעצמי. הדבר הזה מתאפשר אך ורק מפני שהמזונות הם מעיקר, והמעשה ידיים היא רק כדי להבטיח את הספקת המזונות. ולכן אם אישה מבטרת, היא יכולה להפסיק את הקישור הזה בין החובה לזכות באופן חד צדדי. כמובן, יש לזה משמעות נוספת. אם הבעל לא עומד בחובותיו כלפי אשתו, אינו מספק לה מזונות, הרי שבאותו רגע הוא מפסיד את הזכות שקיימת לו למעשה ידיים. וכך במקביל, אם האישה מעכבת לעצמה את מעשה ידיה, אינה מעבירה את הכספים של מעשה ידיה לבעלה, ומונעת בצורה כזאת את מהבעל למימוש הזכות, הרי שהוא יכול לעכב את המזונות. אם נספיק נגיע לשאלה הזאת, זה לא העיקר, אבל זה גם. כמובן, גזרה נוספת שנגזרת מהגדרה הזאת, אם אישה חלילה חולה, לא יכולה לעבוד. לא עלה לדעת שהבעל יגיד, לא נותן מזונות, כי הרי מזונות הם העיקר. המסי ידיים הוא רק כדי להבטיח המשך והספקת המזונות כדין. אבל אם אישה חלתה ויש לה אונס ולא יכולה לעבוד, או שאין לה מקצוע, או כל מיני דברים כאלה, הרי שאישה לא מונעת בכך, במתכוון, זכות של הבעל, ולכן הבעל עומד בחובתו לתת מזונות. אם לאישה יש כספים גם ששייכים לה, בצורה בלעדית, והיא מסרבת לתת אותם, כפי שהדין מחייב לבעלה, כמובן שהוא לא יכול למנוע מפני כך את המזונות, כי בעניין הזה לא נאמר מזונות תחת מעשה ידיה, כי בכך היא אינה מונעת מבעלה שום זכות שקיימת לו. בעניין המזונות, כותב על שולחן ערוך את דברי הרמב״ם, בסימן פי. מעשה ידיה לבעלה כיצד? הכל כמנהג המדינה, מקום שכאן להרוג, הורגת, לרקום, רוקמת, לגבות בצמר או פשתים, טובה. ואם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל מלאכות האלו, אינו כופה, אלא לטוות בצמר בלבד. ממשיך השולחן ערוך וכותב, דחקה עצמה ועשתה יותר מן האורי המותר לבעל. ונסביר את דברי השולחן ערוך. במשנה אנחנו מוצאים שני סוגים של מעשי ידיים. סוג אחד זה מלאכות שאפשר לקרוא להם מלאכות של משק בית. ניקיון, כיבוס, בישול וכל המלאכות שאישה חייבת לעשות בבית. ובעניין הזה יש הלכות שלא ניכנס בהן, איך קובעים את סדר והיקף החובה הזאת. אבל יש מלאכות, ועליהם אנחנו עוסקים, כשאמרו חכמים מעשי ידיים שהבעל זוכה בהם, עם אותם מעשי ידיים שיש להם רווח כלכלי לבית. ובמשנה הוזכר רק דוגמה אחת, עשייה בצמר. למה רק דוגמה אחת? באמת זה די ברור. הרמב״ם הרי כותב שבנו ישראל כל כבודה מלך פנימה, ופעם ב-30 יום, בתקופת הרמב״ם והמורים, כתוב שאישה תצא מהבית, וזה היה נוח מאוד. הבעל מביא צמר הביתה, ואישה יושבת וטובה. והצמר הזה אפשר למכור אותו את התביעה, ויש בזה רווח, ובאותו רווח, הבעל זכאי מדין מעשה ידע לבעלה. לשיעור של עשייה בצמר, נקבע גם שיעור. כך נאמר, במשנה, מה היא עושה לו? משקל 5 סלעים, 2 ביהודה שהם 10 סלעים בגליל. זאת אומרת, יש כמות מסוימת שזה סביר שאישה תעשה, וזה מה שצריכה לעשות. ומעבר לכך, האישה יצתה ידי חובתיה של עשיית מעשה ידיים ועזרה לכלכלת הבית תמורת מזונותיה. הרמב״ם לא הביא את השיעור, בגלל שכפי שהרמב״ם כתב, הכל כמנהג המדינה, וכמו שהרמב״ם מוכיח, כנראה מהתוספתא, בדינים האלו הדברים משתנים מדורדור, והכל כמנהג המדינה, כך גם פוסק השולחן ערוך, מעשה ידיה לבעלה, הכל כמנהג המדינה. מעבר למוזכר במשנה, הרמב״ם מזכיר, הריגה, רקמה, תביעה בצמר ופשתין, למרות שהגמרא אומרת שפשתין לא, בגלל שהפשתן מזיק, לא עוסקים בה. אבל אם מנהג המקום כך, לדעת הרמב״ם, אפשר לחייב את האישה בדברים האלו. לפני שנמשיך, אני רוצה לבר עוד פרט אחד חשוב. השולחן ערוך מסיים, דחקה עצמה ועשתה יותר מן הראוי למותר לבעל. בעניין הזה נפלה מחלוקת גדולה מאוד, כבר בין התנאים, במושג שנקרא הדפה שעל ידי הדחק. מיד נסביר מה זה העדפה על ידי הדחק, אבל הכוונה היא שאישה מתאמצת מעבר לרגיל כדי לעשות הספק מעבר לנקבע ומעבר לסביר. לדעת תנא קמא, גם אם אישה דחקה מעבר לרגיל, העדפה של דחק שייך לבעל תחת המזונות, ורבי עקיבא סובר שהעדפה כזאת שהיא כל כך מיוחדת וחריגה, ההכנסות שייכים לאישה. וכך בדבר הזה נחלקו גם הגאונים, לדעת רבינו חנן ההלכה כרבי עקיבא, אמנם הריף, הרמב״ם ורוב הראשונים פסקו כחכמים, וכן פסק השולחן ערוך כאן כפי שקראנו, דחקה עצמה ועשתה יותר מן הראוי לה המותר לבעל. היה זה הבח אמנם אחרי כמה דורות שקם וחולק על השולחן ערוך וכותב, לפי עניות דעתי, דחק נקטינן שלא להוציא שום הדפה שעל ידי הדחק מיד האישה. וכן נוהגים במדינות אלו, ויש לו יסוד לדעת רבנו חננאל והראש, ולא כמו שכתב השולחן ערוך בסתם כדברי הרמב״ם. וכפי שהכריע החלקת מחוקק בסימן פסיף קטן ב', תוכל האישה לומר קימלי כמאן דאמר שהדפה על ידי עצמה. זאת אומרת שכשאנחנו עומדים על הדפה יש מחלוקת. מה המשמעות של ספק בעניין הזה? צריך להקדים ולהבהיר שכשבעל ואישה חיים ביחד בשלום, הכל טוב ויפה, זה עובד וזו עובדת ומפרסמים את הבית ביחד והכל הולך על השלום ועל הברכה. אבל שמתחיל הוויכוח, שמתחיל הפירוד, והאישה גרה לבדה והבעל גר במקום אחר, וכל הנפגשים רק במזונות בית הדין, וכל אחד צועק על השני, הרי אישה עלולה לתבוע מזונות. היא רוצה מזונות, כך כתוב בשולחן ערוך שהבעל חייב מזונות. הבעל ישיב, רגע, את הרי עובדת. אם את עובדת, הרי שההכנסות שלך מהעבודה שייכים לי, אז עד שלא תתני לי, אני לא אתן לך מזונות, וכך ילך הוויכוח. אם אנחנו נמצאים במצב של הדפה על ידי הדחק, שזה ספק, לדעת הבח, והחלקת מחוקק, הרי שמצד אחד האישה תוכל להחזיק באותם כספים שהיא הרוויחה במעשה ידיה, ומצד שני, כשהיא תבוא לתבוע מזונות, הבעל יכול לפתור את עצמו במזונות תחת אותו ספק, שהרי הוא יטען בצדק שאותו ממון שאישה מחזקת לדעת השולחן ערוך הרי שייך לו, ואין בעיה לחשב את אותם כספים כמזונות שהוא בעצם נתן לה. נעיר שהחזון איש, לימוד שדבריו לא מצאתי התייחסות בפסקי דין רבנים, חולק בחריפות על הבח וטוען שמעולם לא היה מנהג כזה, ושיש להכריע בכל מקום כדעת השולחן ערוך גם בהלכה הזאת, זאת אומרת שגם העדפה שעל ידי הדחק שייך לבעל בלבד. יש עוד מחלוקת בין בית שמואל לבית מאיר, לפי השיטה, לפי השיטה שהעדפה שהדחק ששייך לאישה, איך להגדיר את העדפה הזאת, אם כנכסי מילוג שייך לגמרי לאישה, זה דעת בית שמואל, או כדי בית מאיר שטוען
יותר מכך, והכספים שייכים לה לגמרי ואין לה בה זכות פירות. עד לכאן דברי הקדמה. שבאים ליישם את הדברים האלו הלכה למעשה, יש לנו בעיה. פותחים את השולחן ערוך, ומה אנחנו מוצאים בעצם? עשייה בצמר. כמה נחמד, אבל מזה כמה שנים אף אישה לא יושבת בבית וטובה בצמר כדי לפרנס את ביתה. הדבר הזה לא קיים. את התביעה בצמר כבר מזמן הוחלף במכונות תעשייה, ורוב רובם של נשים, גם הצנועות שבהן, יוצאות מהבית לעבוד, מקבלות תלוש משכורת, וככה מרוויחות. מחוץ למסגרת הביתית, ומחוץ לאותן דוגמאות שהוזכרו במשנה וברמב"ם ובשולחן ערוך. אז איך נדון היום? המציאות הזאת מעלה מספר שאלות. האם אפשר לדוגמה היום לחייב אישה דווקא לעסוק בצמר? לא רוצה לעסוק בצמר, רוצה לצאת ולעבוד כמורה, כאחות. ב', אם אישה לא רוצה לעבוד, האם הבעל יכול לומר לה, תצאי מהבית לעבוד?
לא עובדת, הרי זה יפגע בזכותך למזונות. ואפילו נניח שאישה כן יוצאת, האם אכן בעבודות האלו שמחוץ לבית שלא עוסקו בשולחן ערוך, האם אכן הבעל זכאי למסע ידי אשתו? הבית מאיר רוצה לדייק מסוף דברי השולחן ערוך שהם לשונו של רמב״ם, שכתב שאם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל מלאכות האלו, אינו כופה אלא לטוות בצמר בלבד. מדייק הבית מאיר וכותב, ואם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלה, אינו כופה אלא לטוות הצמר בלבד, יראה לעניות דעתי, כותב הבית מאיר, לדייק מלשונו של הרמב״ם, שהדגיש האלו, המלאכות האלו, אם אין דרכן כלל במלאכות האלו, אלא בחירות, כגון חרישה, זריעה, כמו בזמננו שנשים עוסקות במסע ומתן, ומכל שכן להיסע בשווקים, עם כל זה שמנהגן כן, מרצונן הטוב, מקום מקום אינו כופה אלא לטוות בצמר בלבד. כפי שסיים הרמב״ם, שהתביעה היא מלאכת נשים. אלא שהרמב״ם מוסיף גם תביעה והריגה. הוא מוסיף הבית מאיר וכותב, וכן מראה מתשובות הרשב"א, שכתב, הרי אישה אינה חייבת לטרוח, לסתור, לבנות, לעקור, לנטוע, ולא להתעסק בריבית, אלא לעשות בצמר בלבד. ואם מוצא הבעל לשנותה למלאכה אחרת, אינו רשאי. ומסתם המשמע, כותב הבית מאיר, אפילו דרך מדינה זו, אף בהן ומלאכות, אינו יכול לקופה. יצא ולמד שלדעת הבית מאיר, אי אפשר לחייב אישה לעבוד חוץ מהצמר. ואם אישה, אמנם נשים עושות את זה, אנחנו רואים שנשים, אז דעת הבית מאיר זה מוגדר כנשים שעושות מרצונן הטוב. וההגדרה הזאת יחייב אותנו להגדיר אחר כך את הדברים, מה המשמעות לכך. מבחינת הזכויות של הבעל באותם הכנסות. על פי דברי הבית מאיר, נצטט שני פסקי דין של בית הדין הרבני, שקבעו שאין לחייב אישה בעבודות הנהלה או פקידות וכדומה, שאינה מסוג עבודות תביעה בצמר, למרות שאישה מוכשרת לזה, ולמרות שכמה נשים עוסקות בזה, ואין לבעל זכות לדרוש משתו לעבוד בעבודות אחרות למעט עבודת בצמר. לפני שנמשיך במשמעות, נסביר קודם כל שהסברה שעומד מאחרי הבית מאיר והרשב"א חשובה מאוד. בעצם, לדעת הרשב"א, ניצאנו למדים והבית מאיר, שלמרות שהבעל נותן מזונות, הוא לא קונה את האישה. היא לא אצלו פועל או שכירת יום, הוא לא קנה בה שום דבר. אמנם אישה משובדת לעבוד, ומעשה ידיים שאישה תרוויח משובדים לבעלה תחת המזונות. אבל הוא לא קנה במזונות איזה זכות בגופה של האישה כפועל או כשפחה, וכך כותב הרשב"א אחר כך, מביא לזה נפקא מינה מאוד יסודית, מה יהיה עם האישה במקום ללכת לעבוד איזה יום התבטלה? לא רוצה לעבוד, וגרמה הפסד בכך שהתבטלה. אם זה פועל או שפחה, אפשר לדון מצד זמן בטלה, פיצויים, אבל רשב"א פוסק שאם אישה התבטלה ולא עשתה, אינה חייבת לשלם לבעלה מאומה. וכפי שקבעו בפסקי דין הרבנים, אין אישה שכירת יום של הבעל תמורת מזונות, שנוכל לומר שזמנה שייך לבעל. אין הדבר כן. אלא רק תקנו וטילו על אישה עשייה מלאכות מסוימות, אותן מלאכות שמאפיינות לנשים, תמורת המזונות שהבעל מחייב לה, וכפי שראינו לדעת הבית מאיר, זה מצטמצם רק לצמר בלבד. מה? מזיק זה משהו אחר. מזיק זה גדרים אחרים. זה גם יש תקנות מיוחדות בדין מזיק בין בעל אישה לפי ירושלמים, שלא תהיה קטטה. אם נוסיף לדברים האלו ספק שנפל, ואגב הגיוני מאוד, בפסק דין נוסף של בית הדין הרבני, היום הרי נשים גם בצמר לא עוסקות, אז גם ייתכן שגם בצמר אי אפשר לחייב אישה. ואז נוצר איזה מצב כזה שהבעל עומד עדיין מחויב וחובתו מדאורייתא לדעת הרמב"ם במזונות, ואי אפשר לממש את זכותו למעשה ידיים, בגלל שבעצם אין מעשה ידיים שעונה על הקריטריון ההלכתי שאפשר לחייב אישה היום. והדבר הזה מוזר בעיקר בגלל שכל מי שעוסק בהלכות האלו רואה עד כמה חכמים חשבו על כל פרט ופרט ותכננו ועיצבו את ההלכות ואת החובות הזכויות, עד שקשה לומר שלא צפו חכמים דור או שניים קדימה והבינו שייתכן שצמר תתחלף בזה מלאכה אחרת. למעשה אם אנחנו מסתכלים בדברי הרמב״ם, דברי הבית מאיר הם קשים מאוד. בעצם מפורש ברמב״ם, מי שמסתכל היטב, שהכל כמנהג הדין, כמו שאמרנו. ומה שהרמב״ם כתב, שאין הוא כופה אלא בצמר בלבד, נאמר בסיטואציה מאוד מאוד מוגדרת. הדין הוא שאם אישה היא עשירה מאוד, ומעמדה מחייב פטור מכל המלאכות, ויש דבר כזה, כי האישה עולה עמו וניעוד עמו, ואפילו כל נשות העיר אינם עובדות, הדין הוא שאישה לא תשב בבטלה, כי הבטלה מביא לידי זימה. עכשיו, מאחר שכל נשות העיר לא עושות מלאכה בכלל, במה נחייב אותה? זה כתב הרמב״ם, אין נתוות אלא בצמר בלבד, בגלל שבגמרא מבואר שפשטן ודברים אחרים מזיקים לבריאות של האישה. וזה הדין על המשפט הזה בלבד, אמר הרמב״ם, שאין טובים אלא בצמר בלבד. אבל כפי שהרמב״ם מוסיף, הריגה שלא כתובה במשנה, ורקמה שלא כתובה במשנה, ותביעה בפשטין שבפירוש בגמרא כתוב שלא, וקבע הרמב״ם שהכלל הוא הכל כמנהג המדינה, יש לומר שגם היום כל המלאכות שנשים רגילות לעסוק בהן יהיו בכלל מעשי ידיהם שאישה חייבת בהם, שבהם קיים גם הכלל שמזונות תחת מעשי ידיה. אבל נמשיך רגע עם דברי הבית מאיר למרות זאת, שנייה אחת. נחזור לדברי הבית מאיר שקבע בעצם שאישה שעובדת מחוץ לבית, הדבר מוגדר כעושות כן מרצונן הטוב. בוא נניח, בניגוד למה שאני טוען בדת הרמב״ם, שזה אמת. אז כיצד נדון באישה שעובדת, אבל עובדת לא מתורת חיוב, אלא רק מדין רצונה הטוב, מתנדבת. האם גם בזה מעשה ידיה תחת מזונות או לא? או בלים אחרות, כל הנשים היום שעובדות מחוץ לבית, לפי הגדרת הבית מאיר, שעושות כן מרצונם הטוב, האם הבעל זכאי גם היום במעשה ידיה או לא? מצאנו לזה לא דברים מפורשים, אלא דוגמות שונות בדברי הפוסקים. דוגמה אחת היא באישה עשירה, שהזכרנו, שקופים אותה לעבוד, כדי שלא תבוא לידי בטלה או זימה. בזה, הרי בעצם היא לא חייבת לעבוד, כי היא עשירה. אלא אנחנו קופים אותה לעבוד, והיא עובדת שלא מתורת חיוב. בזה יש מחלוקת לדעת הר"ן והרדב"א, כיוון שמלאכה הזאת אינה חייבת בה, אלא כדי שלא תבוא לידי זימה, כל שעושה בין עצמה בין אחרים שלה. לעומת זאת, הרשב"א טוען, כיוון שהיא עובדת, למרות שהיא לא חייבת, הרי זה נחשב להעדפה שהידי הדחק. אם נשווה את הדברים למחלוקת הזאת, נמצא שאישה שעובדת היום מחוץ לבית, שמוגדרת לדעת הבית מאיר כעושה מרצונה הטוב, לדעת הר"ן הרי שכל הכספים שייכים לה, ואילו לדעת הרשב"א זה העדפה שהידי הדחק. העדפה שהידי הדחק, שוב הסתבכנו, יש העדפה הידי הדחק, ראינו שזה מחלוקת פוסקים, וזה נשאר בספק. מחלוקת בין החזון איש לדעת הבא כיצד יש לנהוג בזמן הזה, וכל צד יכול לטעון כמלי, כך שלא התקדמנו הרבה. מחלוקת אחרת שניתן להשוות, לחורה מצאנו ממש כדוגמה הזאת, אלא שלא באישה, אלא באלמנה. גם אלמנה מקבלת מזונות מהיתומים, והיא זוכה תמועת המזונות האלו, היתומים זוכים תמועת המזונות במעשה ידיה. וכתב הרשב"א, ומביא הדברים הטור בסימן צדיה, על אלמנה הניזונת מן היתומים שעבדה והשביחה קרקע, שניח לבעלה, הרי קרקס ודאי זה לא עשייה בצמר, וזה מחוץ לבית. ואתה באו יתומים ליטול שבח הקרקע בתורת מעשה ידיה, ושיב הרשב"א, אף או פי שהיא ניזונת מהיתומים, אין השבח שהשביח הקרקע שלהם, שלא אמרו מעשה ידיה שלהם, אלא במעשה ידיה הקבועים, כגון תביעה או הריגה או עשייה בצמר. אבל במלאכות אחרות שאין דקה בכך, לא. כיוון שאינם יכולים לשנותם ממלאכה מלאכה, אם עשתה, הרי היא לעצמה. אבל הרשב"ם חולק על כך, אתה מביא בשם הרשב"ם, כי אלמנה שניזונת מיתומים וניח בעלה קרקע והשביחה, כיוון שמעשה ידיה שלהם, כל השבח שלהם. אם כן, מתנו שוב עם כמחלוקת ראשונים, אישה שעושה מלאכות, שהיא פתורה מהן, האם קיים איזה הכלל שמעשה ידיה תחת מזונות או לא? אנחנו לומדים מדברי המהר"ל, שמחפת קוצר הזמן, לא נאריך, אבל שהמהר"ל סובר כדעת הרשב"ם, וסובר שאישה שעובדת כאוניות סוחר, להביא טרף ביתה, והולכת לשוק, ועשייה בריבית, וכל מיני מלאכות שאישה פתורה בהן, שהמלאכות הן שלה, ואילו המשנה מלך קמה עליו, מאיפה הוא למד את זה, ולכן לא רחוק לומר שהמשנה שהמביט סובר באמת כדת הרשב"ם. נוכל לציין גם לדברי רש"י, שהזכיר אישה ששומרת על קישואים, שזה ודאי מסתבר מלאכה שמחוץ לבית כמלאכה, שאישה קיים בזקה שמעשה ידיה נתח מזונות. גם הרשב"ם טוען, לעומת זאת הרשב"ם, המרשם, בחלק ד' סימן צד ב', סובר שאישה שעובדת בדברים כאלו, גם כן, מעשה ידיים שייכים לאישה, לבעלה, הוא מביא ראיה מהראש, שדן ביבם, ששם כתב הראש, שמעשה ידיה ליבם, בתום השבח אתם במלאכות והם בסריסות ובכל דבר. עוד ראיה לכך, בדברי הרמה, בחושב משפט סימן ראש עין, צד ב', שם כתב הרמה, שאישה, כל מה שאישה מרווחת בסחורה או במלאכה שייך לבעלה. הוא מוסיף המרשם עוד חידוש, אפשר גם אולי לומר שאישה חייבת בדברים אלו, ובעל זוכה ממדים מציאה. אחד הפסקים נקבע שאפילו מנומר שאישה זוכה, סליחה, שהבעל זוכה באותן מלאכות שאישה עושה מחוץ לבית, הכוונה שהיא יכולה לעבוד רק מחוץ לבית. אבל אישה שעושה כל המשק הבית על כתפיה, ומחוץ לזה גם עובדת, ודאי שנחשב הדבר כדבר של הדחק, דבר ששוב מביא אותנו למחלוקת. כך שלמעשה, בעל ואישה שנפגשים בבית הדין, שחיים בנפרד, והאישה תובעת מזונות, הבעל ישיב, הרי את עובדת. אם נאמר שהעבודה שמחוץ לבית נכנס לתחת הגדרה של עשייה בצמר, ימינו, הרי שהבעל צודק, ויכול להחשיב את המשכורת שלה כמעשה ידיים ולפטור את עצמו. אם זה ספק, הרי שאישה לא חייבת להעביר את הכספים, אבל הבעל יכול לפטור את עצמו ממזונות, ואם זה מצד הדין שייך לאישה, הרי שאישה תחזיק בכספים וגם תדבע מעבר לזה מזונות. כמו שאמרנו, בדרך כלל המציאות תהיה שההגדרה אכן תהיה כעדפה של ידי הדחק, שכל צד יכול להחזיק בממון שלו. אנחנו רק נאמר שכל זה מדובר רק על המשכורת הבסיסית. מעבר למשכורת הבסיסית יש רכיבים נוספים במשכורת. מעשה שהיה שטיפלתי בו לאחרונה על אישה שעובדת הוראה, ובסיפור הזה נסכם רק בקווים כלליים, שבעלה עזב את הבית והתחיל, פתח נגדה תיק גירושין, ומאחר שהיא סיפתה מראש את השנה הקשה שהולך לעמוד, שהיא צריכה להתמודד, היא החליטה לצאת לשנת שבתון. היא הייתה אמורה, עובדת הוראה, ובדיוק הגיעה שבע שנים, שמונה שנים שהיא יכולה לצאת לשבתון, הלכה ונרשמה והודיעה למשרד החינוך שהיא רוצה לצאת לשבתון. בעלה שמע על זה והלך לבית הדין הרבני בנתניה והגיש צו עיקול על כל הקרן השתלמות, בטענה שהקרן השתלמות זה מעשה ידיים. שם במקום, כנראה שיש נוער כזה בבית דין רבני בחלק מקומות, אוטומטי הקפיאו את הקרן השתלמות, ובתחילת שנת הלימודים שאישה באה לממש את זכותה לקרן השתלמות, התברר לה בהפתעה שאין לה אפשרות לצאת לשבתון. ואני אישה שמוגבלת באמצעים הכלכליים שלה, אז אני כתבתי לבית הדין הרבני בקצרה, הקרן השתלמות היום, קודם כל שליש מהכסף הזה הוא באמת מהמשכורת. תמורת כל שקל המדינה נותנת למורה שני שקלים, שני שליש, שזה מתנה בעצם. זה לא חייבים לתת לה, זה ככה המדינה הנהיגה, שעובד זכאי לקרן השתלמות, ולכן 2 שקלים מתנה מגיע. לכן אם נבחן את הדברים, נמצא ששליש מהקרן זה מעשה ידיים. 2/3 זה מתנה. אותו שליש הוא מעשה ידיים, בעצם מה דינו? אז אנחנו ראינו שאם אישה הזאת עבדה, אגב, בכלל בעלה הפקיר אותה. שהיא אותה לטפל בילדים ובבית וכל המשק בבד, וחוץ מזה היא עוד עובדת, הרי שזה מסתבר כעדפה של ידי הדחק, ולכן יש ספק גדול בכלל אם הבעל יכול לזכות בכספים אלו. 2/3 הנוספים זה מתנה. מתנה זה נכסי מילוג. נכסי מילוג, אמנם לבעל יש זכות מסוים בפירות, אבל הפירות אלו אי אפשר עוד לממש אותם, ולא רק זה, אם הוא ימנע ממנו לצאת לשנה בשלטון, אף אחד לא יכול ליהנות, הכל פנים הכספים עצמם שייכים לה. מעבר לכך, המדינה כשהיא נותנת את שני שליש, נותנת אותם לפי כחוק, והחוק הרי קובע שהבעל אין לו אפשרות לפגוע בקנינה של אישה, אז בין אם הדין הזה תופס מצד ההלכה או לא, הרי ודאי שהמדינה היא מתכוונת לכך שהיא משלמת בעצם, או מה שנקרא על תנאי, היא משלמת למיטב בלבד בעניין הזה, ואנחנו מוצאים דוגמה כזאת בהלכה, שאדם שנותן מתנה לאישה, אמנת שאין לבעלה רשות, התנאי הזה חל בתנאים מסוימים, וכך לכאורה הדין פה. בנוסף לכך, יש ראיה מדברי החלקת מחוקק, החלקת מחוקק כותב, ובזה נסיים, שאם אישה נפטרה, ולא גבעה כסף שהיא עבדה מהמעביד, אז זה נחשב ראוי. לפעמים, ואין הבעל, לא יהיה לו זכות לרשת את הכסף הזה מדין יאושה, כי הבעל לא יורש ברוי בנכסי אשתו. ולחורה נשארת השאלה, מה לחלקה מוחקק לבוא מדין יאושה? הרי הבעל זכאי בכספים האלו מדין מעשה ידיים, אישה עבדה הרי. אם היא עבדה, המשכורת בלאו הכי שחר, גם היא הייתה בחיים. מה זה משנה פה מדין יאושה לבוא? אפשר לתרץ בשני דברים. או שנאמר שחלקה מוחקק סובר שאישה שעובדת מחוץ לבית, אין לבעלה זכות בהם, כמו שראינו דעת חלק מהפוסקים, או אולי יותר מקודש לומר, ובהחלט מסתבר, שאומנם הבעל זוכה במעשה ידי אשתו, אבל רק אחרי שהיא גבתה אותם בפועל. אבל אם הכספים עדיין אצל המעביד, הרי אישה אפילו לא גבתה בהם עדיין, ולכן הזכות של הבעל עוד לא חל, רק שאישה גובה, עם קבלת הכספים לאישה, הם מיד זוכה להם גם הבעל, אבל כל זמן שהכספים מונחים בקרן והם רק אצל אישה זכות, הרי שהבעל הזכות שלו לא מתחיל. לשמחתי, באמת הדברים התקבלו ומיד ביטלו את העיכול, לא ניכנס לפה לכל דיני עיכול וכולי, אבל השאלה הזאת היא שאלה טובה כדי להמחיש עד כמה יש לדקדק וכמה יש הדברים לא פשוטים כשבאים לדון במזכרתה של אישה למי, ואכן זכויות של אישה רבות הם, וודאי שבאים לקבל את הדברים צריכים זהירות טובה.